סיכום של השיחה של פרשס קיסיסו חלק י' א', השיחה הראשונה. השיחה מדובר בנוגע לפסוק בפרשתנו שעם ישראל הביאו לאהרון את הזהב. התורה אומרת ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. רש"י מבאר כאן שיש לתרגמו בשני פנים. פירוש אחד, שוויצר הוא לשון קשירה. כלומר שהארון לקח את הזהב וקשר את זה בתוך סודר. רש"י מביא לכך ראיה שחרת נקרא בשם סודר. הוא מביא פסוק אחד בישעיהו והמטפחות והחריטים. פסוק נוסף ממלכים, ויצר כיכרים כסף בשני חריטים. זה פירוש ראשון. פירוש שני שרש"י מביא, שוויצר לשון צורה, שבעצם משה רבינו היה הרי בער. אהרון לקח את הזהב, ואת הזהב הוא צר צורה. כלומר, לא רק קשר את זה בתוך מטפחת, אלא גם צר צורה, ורש"י מביא כמה ראיות שיש כלי של אומנות שחורטים וחורצים איתו. ברש"י זה יש כמה שאלות וכמה דיוקים. מדוע רש"י מביא פירושים שונים? מה הקושי שבכל פירוש? מדוע רש"י בתחילת הדברים אומר יש לתרגמו בשני פנים? מה נוגע לנו כאן המניין? ובכלל זה לשון נדירה שרש"י אומר יש לתרגמו בשתי פנים, שני פנים. מדוע רש"י מביא את סדר הראיות, קודם מקדים הראיה מישעיהו ולאחר כך ממלכים? ובכלל הרי בפרשת מקץ נאמר בפירוש צרור כספו. הנה לנו בפירוש צרור כוונה קשר. מדוע רש"י מביא בסיום הדברים את דברי תרגום אונקלוס, מה זה מוסיף כאן בענייננו? מבאר הרבי. הטעם שרש"י אינו מביא את הראיה מהפסוק בפרשת מקץ, מכיוון ששם נאמר צרור כספו או צרורותם בסמלותם בשני ריישים. מה שאין כן כאן בפסוק נאמר ויצר בריש אחת. ולכן הפסוקים ממקץ ומפרשת בו אינם ראיה ברורה על הנאמר בפרשתנו ויצר בריש אחת. לכן רש"י בחר להביא ראיה מישעיהו, בישעיהו נאמר חריטים ומטפחות. הנה לנו שהמילה חריטים נמצאת ליד מטפחות, וכוונת הדברים מטפחות, סודר, צעיפים, כלומר שצוררים את הדבר במטפחת. ולאחר מכן רש"י מביא ראיה שוויצר, שבא לאחר הראיה שחר את הכוונה לומר מטפחת, הפירוש ויצר קשר את הדברים. כלומר, הראיה קודם הראשונה צריכים להביא בכלל שחר את כוונת הדברים כאן מטפחת. רק לאחר מכן מביאים ראיה שיכול להיות קשירה על המילה ויצר, וזה לומדים מהראיה במלכים. עדיין הראיה ממלכים לא מספקת, מכיוון ששם נאמר חריטים ולא חרטים. ולכן רש"י צריך גם את הראיה הראשונה ששם נאמר חריטים ולשון ראיה של סודרים. מהו הצריכותא בשני הפירושים? לפי הפירוש הראשון, אהרון בעצם לא עשה את העגל. הוא רק הניח את הזהב בסודר וקשר את זה. מה שנאמר בסיום הפסוק ויעשהו עגל מסכה, אין הכוונה על אהרון אלא על המכשפים. כלומר, למרות שהפסוק מתחיל בלשון של אהרון, ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, סיום הפסוק ויעשה הוא הולך על המחשפים. יש כאן דוחק להתחיל את הפסוק באהרון, ולסיים שאחרים עשו את העגל. לכן מביא רש"י פירוש שני ויצר, ששם הכוונה שממש אהרון בעצמו צר את הצורה, זה יותר מסתדר בהמשך הפסוק, אבל על זה יש קושייה, כי בהמשך כתוב והשליחהו באש ויצא העגל הזה, משמע בבירור שאהרון לא ידע שיצא העגל, ואם כן זה היה אצלו חידוש, ולכן קשה לומר שהוויצר הכוונה על אהרון. ולכן רש"י אומר יש לתרגמו בשני פנים. אם רש"י מביא פירושים שווים שקולים, שבכל אחד מהם יש איזה קושי, אבל אין בכל אחד מהם עדיפות על הפירוש השני, בוחר רש"י לומר יש לתרגמו בשני פנים. זה בעצם מה שקורה כאן בפרשתנו, שמצד אחד הקושייה על הפירוש הראשון, שמהמשך הפסוק נראה שאהרון עשה את העגל ממש, ולהידך על הפירוש השני שוויצר, יש לנו את השאלה שלאחר מכן משמע בבירור שאהרון לא ידע שהוא עושה את העגל. רש"י מסיים חרט ללמד אותנו שהמילה חריטה, שכוונת הדברים צר צורה, כוונת הדברים הן שאדם בכלי אומנות חורט ומצייר, והן שאדם כותב בעת, בשניהם יכול להיות המילה חריטה. עד כאן פירוש הצריכותא בשני הפירושים ברש"י. עיקר השיחה מדברת איך אהרון, קדוש השם, יכל לפי הפירוש השני לצור צורת עגל ולעשות אותו מסכה עבודה זרה. בעצם הקושייה לא רק על אהרון, הקושייה לכל בני ישראל, הם עמדו הרי בהר סיני לקראת האלוקים. שמעו את עשרת הדיברות וראו את הכל. איך יכול להיות שהם עשו דבר כזה? רש"י לא מתייחס לדברים בכלל, על כוכך שיש בזה הסבר. שמעיינים בפסוק כתוב היה העם כי בושש משה. האיש משה לא ידענו מה היה לו. כלומר שהחיסרון שהיה לבני ישראל זה לא חס ושלום בהקדוש ברוך הוא. היה להם חסר במנהיג, במורה דרך. לכן הם הדגישו כי זה משה האיש וידענו מה היה לו. בושש משה לרדת. עשה לנו אלוקים הכוונה לומר כפי שכבר למדנו בעבר. רב, שר, ראינה תתיך האלוקים לפרו. מאיפה הם ידעו שיכול להיות עגל בתור ממוצע? הנה הם יודעים שבבית המקדש, במקום המקודש, קודש הקודשים, יש קרובים ושני קרובים שהקדוש ברוך הוא מדבר מבין שני הקרובים. במילא אפשר לדמות שאפשר לעשות ממוצע גם מעגל. ועדיין הרי לא קיבלו את הציווי לא תעשו נטי אלוקי כסף ואלוקי זהב. כלומר הם לא ידעו מזה שאסור לעשות בתי כנסת ובתי מדרשות כמין הקרובים. עד הרבה, מכיוון שהם ראו שבבית המקדש יש, היה מקום להם לומר שמותר לעשות כזה ממוצע. ואם כן, לא היה פה עניין של עבודה זרה, אלא רק רצון לעשות ממוצע שיראה להם את הדרך כמו משה רבנו. אצל יחידים מבני ישראל נשתלשל מזה חטא של עבודה זרה ממש. אבל רובם של בני ישראל ראו את זה כעניין של ממוצע. עד כאן ביור הדברים על פי פשט. על דרך ההלכה מסביר הרבי יש כאן עומק, שבעצם אהרון לא יכל בכלל לעשות כאן עגל, מכיוון שההלכה אומרת שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אהרון לא רצה לקנות את הזהב, בדיוק הלשון הוא אמר, פרקו נזמי הזהב והביאו אליי. הוא לא ביקש שיתנו לו את זה, והוא לא עשה מעשה קניין לקנות את הזהב, כי הוא לא רצה לקנות את הזהב, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו. וחכמינו אומרים בפירוש בגמרא בעבודה זרה, שגם גילוי דעת, שניחלו בעבודה זרה, זה יכול לעזור רק אם עושים מעשה. גילוי דעת ללא מעשה לא יכול לגרום שתצליח לאסור דבר של השני. ולמרות שעם ישראל חלקם אמרו עשה לנו אלוקים אחרים, מכיוון שלא היה כאן את המעשה של עבודה זרה, כי העגל נעשה עוד לפני שהם עבדו עבודה זרה, אם כן גילוי דעת בלבד לא עוזר כדי שהדבר יוכל לאסר. מתי גילוי דעת יכול לעזור שפלוני יעשה דבר ברכושך? מתי שאתה עשית מעשה בפועל של עבודה זרה, אבל סתם גילוי דעת לא יכול לעזור. ובפרט שהאהרון בעצמו הכריז חג להשם מחר. כלומר שהוא אמר להם בפירוש שכוונתו לשמיים. ברגע שהוא מתכוון לשמיים והוא לא מתכוון לקנות את הזהב בכלל, ומבחינתם גילוי דעת לא יועיל, מכיוון שגילוי דעת ללא מעשה לא יכול להועיל. וגם אם גילוי דעת היה עוזר עם מעשה, הרי כאן ברגע שאהרון מכריז חג להשם מחר, אי אפשר להכריח אדם לקנות דבר שהוא לא רוצה, ואי אפשר להכריח אדם שעושה מעשה ומתכוון ומכריז בפה שכוונתו הפוכה שהדבר ייאסר. ומה גם שאילו שביקשו את הבקשה, אמרו שמבקשים את זה על תנאי. מה היה התנאי? כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. כלומר, אם היו יודעים שמשה חוזר, לא היו מבקשים דבר כזה. אז כל הבקשה הייתה בקשה על תנאי, הם בכלל לא היו מבקשים ולא היו רוצים לעשות את העגל אפילו כעין ממוצע. ומכיוון שאהרון לא לקח את השליחות מהם ולא הסכים לקנות את זה, והוא הכריז בפירוש חג להשם מחר, אם כן בוודאי שאין פה שום חשש של שרח של עבודה זרה אצל אהרון הכהן חס ושלום, אלא שעדיין צריך קצת ביור, בכל אופן נגרם על ידי זה מכשול, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ונראה מפשטות הכתובים שבאמת לא לפני עיוור לא תיתן מכשול נאמר הרבה יותר מאוחר, אבל בכל זאת מזה שחור הוכיח אותם, מזה שמשה בא בתלונות לאהרון, נראה שהעניין הזה כבר היה ידוע לא להכשיל, ובכל אופן נגרם כאן עניין של כישלון בשוגג על ידי אהרון, ועדיין בזה צריך עיון. לפי חסידות מבאר הרבה, כל עניין של עבודה זרה מתחיל מהתורה. כוונת הדברים, זה שבתורה יש 70 פירושים, 60 ריבו פירושים, זה נותן מקום שיכול להשתלשל מזה גם עניין של עבודה זרה. כוונת הדברים כך, התורה בעצמה היא אחדות, הוא וחוכמתו אחד, אבל מכיוון שבתורה ישנם כמה פירושים, יכול האדם שלא נמצא לגמרי באחדות השם, לראות עניינים שונים בתוך התורה. כדברי חכמינו על הפסוק, נעשה אדם לשון רבים, והרוצה לטעות יבוא ויתה. מי שרוצה לטעות הוא יכול לטעות. התורה אומרת את דבריה באופן ברור, באופן של אחדות מוחלטת, אבל מי שרוצה יכול להגיע לידי טעות. ומכיוון שהתורה נתנה כמה פירושים בדברים, האדם שרוצה יכול לטעות. כלומר, ההתחלקות בתורה נותנת את האפשרות לאדם שרוצה לטעות. ולכן רש"י אומר פה, יש לתרגמו בשני פנים. רש"י לא אומר שיש בדבר הזה שני פנים. הוא אומר, יש לתרגם את זה בשני פנים. מצד עצם מציאות התורה, גם שישנם כמה פירושים, אין נתינת מקום לפירוט. אבל האדם הלומד יכול לתרגם את הדברים לפי תפיסתו בשני פנים, ולנטות מהאחדות הפשוטה. ולכן בסדר הדברים ברש"י לאחר מכן נאמר, יש לתרגמו בשני פנים. לאחר מכן רש"י אומר, ויש אומרים, אחר כך הוא אומר דבר אחר. כלומר, ברגע שאדם מתרגם את הדברים בשני פנים ולא רואה אחדות השם, לאחר מכן הוא נעשה בבחינת יש אומרים, הוא נרגש ליש ומציאות נפרדת, עד שהוא נהפך להיות דבר אחר. בהתחלה קושרים את הדבר כמציאות, לוקחים את הזהב וקושרים אותו כמציאות עצמאית. בעבודת השם הכוונה לומר שאדם חושב כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, זה על דרך יש אומרים, אני יש ואני מסתדר. אבל זה מביא את האדם חס ושלום מדחי אל דחי, שיצור צורת עגל בפועל, שמרגיש את עצמו לגמרי כמציאות עצמאית לחלוטין. מה היצא לכל זה? אחדות השם. איך זה אחדות השם? קבלת או מלכות שמיים שלמה. ברגע שאדם ניגש ככה ללימוד תורה ובאחדות פשוטה, כל הפירושים בתורה יראו לו אחדות השם, וגם בעולם הוא יראה את אחדות השם. אבל אם חס ושלום והתפרקו, הוא מרגיש שהתורה זה איזה מסע, הוא מחשיב את התורה ומצוות למסע, אז הוא פורק את העול ואז הוא מגיע לתרגום בשני פנים, ומזה יכול להיות אחר כך נפילה יותר גרועה. מה שאין כן שהאמונה והקבלתו נמצאים בשלמות, האדם לא יבוא אפילו להתחלה, כמו אנשים והטף שהאמונתם הייתה בתוקף, ולא נתנו מקום לעניין של העגן, גם אצלנו חיזוק האמונה בקבלתו שבשניהם אין התחלקות, מביא את אחדות השם בכל העניינים, ועד שרואים בכל דבר בתורה את אחדות השם באופן מוחלט.